כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
המרכזית, ראש הממשלה דבק בהחלטתו לצאת לנאום בוושינגטון שבועיים לפני הבחירות לכנסת. חובתי לעשות הכל כדי למנוע הסכם מסוכן עם איראן, ולכן אני נחוש לנסוע לוושינגטון למרות הביקורת, אומר נתניהו. אובמה עוקץ היום את ראש הממשלה ואומר כי גם את ראש הממשלת גרמניה הוא לא היה מזמין לפני הבחירות. האמת, הוא אומר, גם היא לא הייתה מבקשת. סקר ערוץ הכנסת המתפרסם היום קובע כי מפלגתו של נתניהו ורשימתם של הרצוג וליבני צמודות עם 23 מנדטים לכל אחת. במקום השלישי נמצאות שלוש מפלגות, הבית היהודי, הרשימה הערבית המשותפת ויש עתיד, המקבלות 12 מנדטים. ש"ס ויהדות התורה עם 7 מנדטים לכל אחת, ועל פי הסקר הזה 5 מנדטים יקבלו ישראל ביתנו, מרץ ויחד של אלי ישי. עתירה לוועדת הבחירות. על פי העתירה הזו מבקשים העותרים לאסור על ישראל היום לפרסם תעמולת בחירות. מדובר בפלטפורמה של תעמולה מתחזה לעיתון, אומרים העותרים. לא מדובר בעתירה של מפלגה, אלא באיזשהו ארגון וגוף מסוים. עוד מעט נברר מי עומד מאחורי העתירה. וגם על גל מעצרים בניו יורק עם חשיפת רשת ענק של פקחי בנייה, אנשי עסקים ונדלן שסיפקו אישורים ויתרים בתמורה לטובות הנאה. נעצרו כ-50 איש, בהם 10 חסידי סאטמר, שווה שכונת וויליאמסבורג. וגם על, כמובן, מזג האוויר, המערכת החורפית, האובך שחודר לאזורנו בשעות האחרונות. על פי התחזית, הרוחות יימשכו גם הלילה, גם מחר, ועד שלא נראה כאן גשם אמיתי, לא נצליח גם כנראה לראות האחד את השני ברחוב. כל אלו כאמור בהמשך המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, בעריכה ובהפקה אשר גרייבר, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח גם עם בחירות, אבל לפני כן וושינגטון, ראש הממשלה והקיצות של אובמה כפי שהם נשמעות היום. עמית סגל, ערוץ 2, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
אז הסאגה הזו הולכת וממשיכה, היא לא עושה טוב לנתניהו. בהתחלה חשב שככל שידברו על הרצון שלו להגיע לוושינגטון זה עושה לו טוב, אבל הסקרים לא מראים את התוצאה הזו, אלא בדיוק ההפך. אז והוא ממשיך ראש בקיר.
לא בטוח שאפשר לקשור בין הסקרים לבין תוצאה מיידית של הביקור. אגב, כל הדרמות הגדולות בבחירות האלה לא קורות בגזרת הליכוד. אם תסתכל על הסקרים, הליכוד מאוד מאוד יציב. מתחילת הבחירות בגדול הוא משהו כמו 22, 23, 24 מנדטים, עם מעט מאוד חריגות. מה שאתה רואה בסקרים הוא העובדה שהשיח הביטחוני קצת יורד, לשמחתנו אין תקריות גבול או פיגועים או ניסיונות פיגוע. לגבי עניין הקונגרס מוקדם לדעת, אבל ההנחה בלשכת ראש הממשלה, והיא הנחה מוצדקת בסך הכל, אומרת שכל יום של דיון בנושא האיראני, וושינגטון, אובמה, הוא יום פחות של דיונים בנושאים שפחות נוחים לנתניהו, למשל מחירי הדירות, למשל יוקר המחיה, למשל עניינים אחרים, ולכן אני לא בטוח שאני קונה עד הסוף את מה שאתה אומר. גם צריך להגיד עוד דבר, קצת איזה, איך אומרים, כל התורה על רגל אחת.
כן.
זה שרוב מסוים בציבור חושב שנתניהו לא צריך לנסוע לקונגרס, מעניין את הקמפיין של הליכוד כקליפת השום, כי זה לא מעניין אותם החושבים על זה במרץ או במחנה הציוני או במפלגות הערביות. בציבור הבוחרים הימני, ימין מרכז, יש תמיכה מאוד גדולה לנסיעה, ומחינת נתניהו זה המרכיב המרכזי שחשוב. כל היתר זה סתם פרפרות.
אוקיי, בוא נדבר רגע על המאבק הזה בין הליכוד לבין הבית היהודי. אגב, היום ערוץ הכנסת מפרסם סקר עם ירידה משמעותית לבית היהודי, רק 12 מנדטים. עוד סוג של המתח שם שמגיע לסיוע בין הליכוד לבית היהודי. הם משחקים בעצם באותו גוש, אבל כמובן במטרה לגרום לליכוד להיות מפלגה גדולה, וגם זה לא בא לידי ביטוי בסקרים.
נכון, אבל צריך לזכור שנקודת המוצא של הליכוד הבחירות האלה הייתה נקודת מוצא מאוד קשה של מפלגה לא פופולרית, עם ראש ממשלה לא פופולרי, עם בית יהודי שמזנף בו מצד אחד, ומוצרים אטרקטיביים כמו כחלון, כמו במובן מסוים, שס אחרי שנתיים באופוזיציה ואלי ישי. נתניהו מבחינתו הקמפיין עד עכשיו הוא הצלחה, אני יודע שזה לא פופולרי להגיד את זה. גם מבחינת נתניהו, גם מבחינת הרצוג, העובדה שהקמפיין התכנס לקרב ראש בראש של שני מועמדים לראשות ממשלה עם קידומת 20, היא, אני מודה משהו שאני לא ראיתי אותו מגיע. יכול להיות עם זאת שקמפיין אנחנו הם מתקרב לשלבי מיצוי. זאת אומרת שרוב הציבור אומר, אוקיי, זה הוא או הוא, אבל אני בסך הכל לא כל כך אוהב את נתניהו, הוא לא מתלהב מהרצוג ולבני, בוא נתפנק בהצבעה במפלגה יותר מופיינת, אם זה כלכלי אז לפיד וכחלון, אם זה דתי אז שס, אם זה מגזרי בית יהודי. במובן הזה אנחנו נראה עד יום הבחירות, לדעתי, המשך הקרב הצמוד בין המפלגות. מדוע? כי ככל שהעבודה תתחזק, נניח המחנה הציוני יתחזק, ישר בוחרי הימין יחזרו הביתה לליכוד. פתאום ייווצר פער הפוך, אז אנשים יגידו, אז הכל ברור. הקרב הגדול של נתניהו והרצוג הוא לנסות לשכנע אותנו במצג שהוא, לא רוצה להגיד מצג שב, אבל הוא חצי מצג שב, שהבחירות האלה יוכרעו לפי גודל הסיעה הגדולה.
מעניין מה שאתה אומר. אגב, אז בהמשך למה שאתה אומר, אנחנו נראה ממשלה בשידור חוזר, בדיוק כמו הממשלה שהייתה. סוג של אותם מפלגות, בוא נכניס גם את החרדים לממשלה, אבל מעבר זה לא הרבה מאוד שינויים, מפלגות קטנות שיחזיקו את נתניהו שוב בצוואר, כל אחת עם הדרישות שלה, נראה את הממשלה שורדת עוד שנה וחצי, שנתיים, אותה מהדורה.
אלא אם, תקום ממשלת ימין חרדים בשילוב עם כחלון, ממשלה כזאת, הרי הדבר הכי חשוב בממשלות, צריך להסביר, הוא לא הגודל של הקואליציה, אלא ההומוגניות של הקואליציה. זאת אומרת, קואליציות גדולות, נניח כמו 80 מנדטים שהיו לאהוד אולמרט, התרסקו תוך שנה, שנתיים, בגלל שהן לא ידעו להכיל את העימותים ובין הקצוות. לעומת זאת, בואו ניקח את הדוגמה הקיצונית, ממשלת מיעוט של רבין ומרת, עם תמיכה מבחוץ של הסיעות הערביות, החזיקה מעמד עד רצח רבין. וזה בגלל שהייתה שם הומוגניות, לא היו ויכוחים אמיתיים.
כשיש שקט, אז אפשר להחזיק מעמד. אתה אומר ליכוד, חרדים וכחלון, זה מתכון יחסית שקט עם הבית היהודי.
אמת ויציב, אני חושב שכן. במיוחד אם אנחנו לוקחים מחשבון שהסיעה של אביגדור ליברמן תהיה כנראה די מצומצמת בהיקפים שלה, לפחות כמו שזה משתקף כרגע בסקרים. ולכן לא הייתי ממהר לגזור מסקנות לגבי אורח החיים של הממשלה הבאה. כמובן שאם תקום ממשלת אחדות או רוטציה, לא בטוח שהיא תחזיק מעמד, כי שם זה לא הרצוג לבני ונתניהו, שכבר הסתדרו בעבר וגם הסתדרו בעתיד. זה לחבר בין זוהר בעלול, יוסי יונה וסתיו שפיר, לבין ציפי חוטובלי, מירי רגב ודני דנון, לא מתכון לאריכות ימים. אתה יודע, זה כמו הסיפור על ההוא שהתחתן עם שתי נשים, הזקנה תלשה לו את השערות השחורות, והצעירה את השערות הלבנות, והוא בסוף נשאר קרח.
אוקיי, בוא רגע נזוז קצת יותר ימינה, החמש מנדטים או החמישה או ארבעה, תלוי באיזה סקר, של אלי ישי נלקחים מהבית היהודי בעיקר, או דווקא משס?
בואו נפריד. לפי כל סקר, מעט ממצביעי שס מצביעים לאלי ישי. יש בערך, תלוי, מי אתה שואל, בין מנדט למנדט וחצי, אולי טיפה יותר. היתר הגיעו בחלוקה גסה עוד מנדט, מנדט וחצי חרדליים, ועוד מנדט ממה שנקרא שעריות עוצמה לישראל. זאת הסיבה שלאחר האיחוד עם עוצמה לישראל, פתאום בכל סקר שהתפרסם מאז, אלי ישי עובר את אחוז החסימה. עכשיו המבחן הגדול מגיע. לכאורה, אומר אריה דרי, הבעיה של אלי ישי הוא כבר לא הבעיה שלי, הוא בעיה של נפתלי בנט. זה היה נכון במידה מסוימת, אני כבר לא חושב שזה נכון. כי כאן הולך לקרות דבר מרתק. אלי ישי מגיע כבר לחמישה מנדטים בשני סקרים שונים, של שני סקרים שונים. האם, וזאת השאלה, האם עכשיו יש עוד מנדט שניים שסניקים שאומרים, עד עכשיו התבנו שס כי פחדנו לבזבז את הכל?
האם זה שהוא עובר את אחוז החסימה יוצר סחף ונותן לאנשים ביטחון לתת לו את הכל, או לא? ואותם אנשים שעליהם אתה מדבר שיצרו את הסחף, הם שסניקים כבר?
אני אגיד את זה ככה, אני מוכן כבר די להסתכן בערכה שאם אלי ישי לא יעשה איזה שטות נוראית, הוא את אחוז החסימה כבר עבר, הסיפור הזה מאחוריו. עכשיו השאלה היא האם נוצר סחף מכיוונה של שעה, אם כן, כל הסיפור על איך אמר אברהם ללוט עם השמאל וימינה, עם הימין והשמילה, הוא כבר לא יחזור על עצמו, זאת אומרת, אם כן יחזרו לריב לא על השומנים אלא על הבשר החי, יכול להיות שזה יקרה, כי צריך להבין, קהל בוחרי ש"ס הוא הקהל הימני ביותר בישראל, הוא קהל יותר ימני מהבית היהודי, אנשים שחשדניים מאוד כלפי הערבים, לא רוצים לראות ויתורים, ידוע שאסם שונא ליעקב וכו'. אם אלי ישי ימשיך לנגן על הסיפור של אני ימני, ודרי שמאלני, ואיתי כהן חתום על משהו שמתקרב ליוזמת ג'נבה, שם צפויים עימותים. במובן מסוים אפשר לראות את ההצהרה הקרבה ובאה של אריה דרי שהוא ילך עם נתניהו, לא כניסיון להביא קולות מהליכוד, כניסיון להתמודד עם אלי ישי. ולכן עוד לא נאמרה המילה האחרונה שם בין דרי לישי, במיוחד שצריך לזכור שהמצע, הרקע של הקרבות האלקטורליים האלה, זאת איבה אישית בממדים שאני לא ראיתי אף פעם בין שני פוליטיקאים, כבר ראינו את נתניהו ושרון, ופרס ורבין, ומי שאתה לא רוצה. לכן עוד יהיו שם חילופי אש בגזרה.
כן, אנחנו כבר רושמים את הקרבות הבאים מיד אחרי הבחירות, מי יהיה שר הפנים, אלי ישי או אריה דרעי, כמובן, תלוי בתוצאות הבחירות.
תרשה לי להניח שאחד מהם, אבל בסדר.
אחד הקרבות הראשונים, אבל צריך לזכור שאגב, דיברת על זה שאריה דרעי יצטרך להכריז שהוא תומך בנתניהו כדי שוב לצבוע את עצמו בצורה ימנית, זה כנראה יקרה, אין מנוס, בימים הקרובים נשמע את דרעי אומר, אנחנו הולכים עם נתניהו נקודה.
אתה מדבר על אריה דרעי?
כן.
תראה, דרעי לא ינסח את זה באופן הבא, הוא יגיד, אני תומך בנתניהו, ניתן לתמוך בנתניהו, בכפוף כמובן לתנאים שלנו וכולי. כל עוד לא שמענו ב-100% את אריה דרעי, וזה לא רק דרעי אגב, גם ליברמן, גם כחלון, אומרים את מה שאמרו נניח בנט וישי מצד ימין, או זהב הגלון ויאיר לפיד מצד שמאל, אנחנו תומכים באיש הזה ולנשיא לא משנה מה, אז לא ממש ישנה.
מעניין מאוד. אוקיי, מה עוד בשוליים מעניין אותנו עמית? לי אין עוד שאלה, אם לך יש איזו תשובה למשהו שאני לא שואל, אני אשמח לשמוע?
לא. הכל עכשיו זה פול גז בניוטר על הבחירות.
כן, לגמרי. עונת מלפפונים, אפילו מלפפונים חמוצים. תודה לך, עמית סגל, ערוץ 2, ערב טוב.
להתראות.
אנחנו נצא עכשיו לפרסומת ונשוב מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת איילת שוקד, הבית היהודי, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
קודם כל, הסקרים האחרונים, לפחות סקר שמתפרסם היום, בערוץ הכנסת מגלה על ירידה יחסית משמעותית במנדט אם לו הבחירות היו נערכות היום. מה זה אומר?
זה אומר שבאמת הציבור היום עובר למפלגות הגדולות, אבל חשוב להדגיש שיש רק מפלגה אחת שהיא מפלגת ימין אמיתית, ובסופו של יום, במהלך הקדנציה האחרונה, כשהיו צריכים להתמודד עם שאלות ערכיות לאומיות, הבית היהודי מנע את הפעימה הרביעית, והבית היהודי נלחם שלא תהיה הקפאה ביהודה ושומרון, והבית היהודי נלחם גם על תקציבים למוסדות של הציונות הדתית. אז אני חושבת שכל אחד צריך לחשוב היטב שהוא שם את הפתק בקלפי, למי הוא שם את הפתק.
אוקיי, כי מניתוח הסקר הזה, כאשר אנחנו רואים שאלי ישי, שגם מפלגתו מפלגה ימנית לחלוטין, מגיע לחמישה מנדטים, כנראה
נכון,
ש...
נכון, גם מנדט אחד או שניים עוברים אליהם.
בגלל שמה, שיש כנראה מצביעים בבית היהודי שאומרים, אוקיי, אנחנו גם קצת יותר דתיים וגם קצת יותר ימנים. זה הסימפטום? זו
המשבצת? אני חושבת שצריך לחשוב על זה שוב, כי היופי בבית היהודי זה שיש יש מקום לכולם, יש יותר תורניים, יש פחות תורניים, יש כמוני, יש מכל הסוגים, ואני חושבת שאם כל אחד מהציבור יעבור על הרשימה של הבית היהודי, ויעבור דרך אגב על ההישגים של הבית היהודי, גם בתחום הדת והמדינה, יראה שסך הכל המפלגה היא עונה גם על הצרכים האלה.
אבל אתם לא יותר ימניים מברוך מרזל, אתם לא יותר ימניים.
אני לא עושה תחרות עם ברוך מרזל, זה ממש לא העניין. המפלגה שלנו זה המפלגה היחידה שמתנגדת למדינה פלסטינית, ועדיף שתהיה מפלגה עם 15 מנדטים שמתנגדת למדינה פלסטינית, מאשר סיעת יחיד אחת של ברוך מרזל שמתנגדת למדינה פלסטינית. עדיף שהבית היהודי יהיה בעמדות השפעה משמעותיות במשרדים משמעותיים, מאשר תהיה סיעת יחיד של ברוך מרזל. אז אני באמת לא עושה את ההשוואה הזו.
אוקיי, בעצם המאבק על המנדטים הללו ביניכם לבין הליכוד הוא בעצם מלחמת מנדטים בתוך הגוש, כאשר הליכוד אומר, ובצדק, אולי גם על העיקרון הזה כולם יכולים להסכים, חבר'ה, אנחנו והבית היהודי כמעט עם אותם דעות באשר למדיניות, ימין ושמאל, אנחנו רוצים להיות יותר גדולים כדי לנהל את המדינה, ראינו איך הייתה נראית הממשלה הקודמת, כאשר מפלגת השלטון יחסית קטנה.
לא, זה ממש לא בצדק. כל שינוי שאנחנו רצינו לבצע בדברים שקשורים למערכת המשפט, הליכוד בעצם הקפיא. כשאני ניסיתי לקדם את חוק העמותות נגד מימון זר של כספים ממדינות זרות, ראש הממשלה הקפיא את זה.
כי היו לו עוד מרכיבים בקואליציה, שהוא לא יכל להתנהל מולם.
לא, זה לא קשור למרכיבים בקואליציה. גם בקואליציה הקודמת הליכוד הקפיא כל יוזמה שהייתה קשורה למערכת המשפט ואת חוק העמותות. גם בממשלה הנוכחית אנחנו נאבקנו מאוד קשה כדי לשחרר מכרזי בנייה, ואני חושבת שבאמת כל מי שהוא עם אידיאולוגיה לאומית מובהקת, אז הבית שלו זה הבית היהודי.
אוקיי, אנחנו רואים סאגה, אני לא יודעת כמה היא אמיתית, אבל לפחות בתקשורת היא נראית רצינית, בסוגיית התיק לביטחון הפנים, הדוב עוד לא ניצוד, זה כבר מה, מחלקים את האור, את השלל?
אתה צודק, האמת היא שבשביל שיהיו משרדים משמעותיים לבית היהודי צריך הרבה מנדטים. אנחנו, ראש המפלגה נפתלי בנט שחרר הצהרת כוונות שהבית היהודי ידרוש את התיק לביטחון פנים. זה תיק שיש בו המון המון מה לעשות, כמו שיש לנו את הצבא הכי טוב בעולם, יכולה להיות לנו גם את המשטרה הכי טובה בעולם, יש לנו שוטרים מצוינים ואין סיבה שזה לא יקרה. שוב, עוד דבר שהבית היהודי, אתה פה זורק אותי לעוד שני תחומים שאנחנו התעסקנו איתם, וזה החוק של הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב. בני בגין קידם מתווה שלדעתנו היה לא נכון, ואנחנו רוצים להציג מתווה אחר. אותו דבר, החלת הריבונות של מדינת ישראל בירושלים, אנחנו לא מאמינים בקונספציית הבטונדות, אלא חושבים שצריך לאכוף את החוק קלה כבחמורה כל השנה בתוך השכונות הערביות במזרח ירושלים, וכן להעביר את חוק שלילת תושבות ממי שמיידי אבנים או מסייע לפעילויות טרור, ולכן אנחנו מאוד מעוניינים בתיק הזה.
אוקיי, אתם כמובן נכנסים לממשלה רק עם הליכוד, אבל באיזושהי תיאוריה אפילו קצת הזויה, הייתי אומר, נניח במחנה הציוני יקבלו מנדט מהנשיא להרכיב קואליציה ויפנו אליכם, אין סיכוי שזה ילך.
לא, תראה, המחנה הציוני להערכתי אין שום סיכוי שהוא יקבל מנדט מהנשיא, מכיוון שזה עובד בצורה הבאה. הנשיא נותן את המנדט למי שיש לו את הסיכוי הרב ביותר להרכיב קואליציה. זה אומר למי שיש לו הכי הרבה ממליצים להרכבת קואליציה. כל מנדט שהבית היהודי מקבל ולא הליכוד, זה גם חיזוק של אג'נדה ימנית לאומית מובהקת, והוא גם הולך אוטומטית לבנימין נתניהו לשם מהלך הרכבת הקואליציה. כך שאם אתה שואל אותי בסבירות הכמעט מוחלטת, נתניהו יקבל את המנדט להרכיב קואליציה, עכשיו השאלה אם הוא יפנה ראשון לבוז'י או יפנה ראשון לבנט.
אוקיי, בחירות שעברות, הוא שעברו, הוא פנה קודם כל למי? ללפיד?
ללבני. הוא פנה קודם כל ללבני, ובחירות לפני זה הוא הכניס את ברק. מה שהיה בשתי הממשלות הקודמות של עמוד שראש הממשלה היה בנימין נתניהו, המדיניות הייתה מדיניות של שמאל, ואנחנו מבקשים לשים לזה סוף. אנחנו רוצים להיות המפלגה השנייה בגודלה בתוך הקואליציה אחרי הליכוד, וכך באמת לממש את המדיניות שלשמה אנחנו נבחרנו. ועם זה נוכל לעשות, רק אם נקבל הרבה מנדטים.
חברת הכנסת איילת שקד, תודה רבה על השיחה הזו, ערב
תודה
טוב.
תודה רבה, ערב טוב. טוב.
אנחנו עכשיו פונים אל הרב שלמה אבינר, שלום לכבוד הרב.
כן, שלום המאזיני.
הרב, כשאנחנו מדברים שוב ערב בחירות על ימין וגם מפלגות ימניות וגם מפלגות דתיות, הרב עדיין לא הסיר את תמיכתו ממפלגתו של אלי ישי, נכון זו המפלגה שאתם תומכים בה?
כן, זה אנשים ירושלים. אנשים שקשורים לארץ ישראל, עם ישראל, גם הוכיחו את עצמם בעבר, נקווה שיביאו ברכה.
כן, העובדה הזו שבבית היהודי אומרים, ככל שקהל עובר מהבית היהודי למפלגתו של אלי ישי ומחליש את הבית היהודי, אז ראש הממשלה, או בכלל כל ממשלה, תתקשה להתנהל וללכת בעקרונות של שלמות הארץ, בגלל שגם הבית היהודי לא תהיה גדולה, וגם המפלגה השנייה תהיה קטנה. למה לא לתמוך לאחד מפלגה אחת גדולה, כדי שהיא תקבל את מירב הכוחות?
העניין של ארץ ישראל זה נושא מאוד חשוב, בהחלט. אבל זה לא הנושא היחיד. יש עוד נושאים. למשל, כל החקיקה שפוגעת באופי היהודי של המדינה, הוא גם דבר חמור ביותר. ואם יהיו שתי מפלגות, מקווה ששתי המפלגות האלה יצטרפו לליכוד, ויהיה גוש ימני.
כשאנחנו מדברים על המפלגה של אלי ישי, ונעשה רגע הפרדה, נדבר רגע על ברוך מרזל, עוצמה יהודית, מיכאל בנארי, תמר בן גביר, החבורה הזו, עד כמה שאני זוכר בעבר, לא זכתה לתמיכתו של הרב.
זאת אומרת, הם אנשים טובים ויקרים, אבל לא נראה שהם מתאימים להנהיג את המדינה. גם אני, אגב, לא מתאים להנהיג את המדינה.
כן, גם אני, הרב, זה בסדר. אבל לכל אחד יש את הסיבה שלו, למה הם לא מתאימים?
הם לא, אני לא יודע. בוא לא ניכנס לפרטים. צריך להפך. לא צריך לומר למה אדם לא מתאים, אלא צריך להוכיח למה הוא כן מתאים.
אז מי שבעצם מתאים במפלגה הזו להנהיג את המדינה זה אלי ישי?
לאו דווקא, לא רק הוא. אדם שמתאים להנהיג, אי אפשר על פי הבטחות והשערות, אלא על פי עובדות מוצקות. כלומר, מי שבעבר הוכיח את עצמו בתפקידי הנהגה, יש מקום לשער שכן ימשיך בעתיד. מה שנקרא אומדן מלבר, או בלועזית אקסטרפולציה, או בשפה הלכתית חזקה.
כן.
דבר עומד על חזקתו כל זמן שלא הוכח להפך.
ובמקרה דנן, הרב תומך במפלגה שכנראה היא ראויה להניג את המדינה, ואני מחפש ברשימה הזו מי מבין האישים לוקח את המושכות, מי מבחינת הרב זה האיש שיש לו חזקה.
תראי, גם אני לא מכיר את כולם, אפילו לא יודע מה השמות שלהם, אבל אלה שעומדים בראש, אלי ישי ויוני שטבון, הם אנשים ירי שמיים, ישרים, ושהוכיחו את עצמם בעבר.
כלומר, בעבר, עד לפני שנתיים, אותו אלי ישי שהיה בשעס, לא קיבל את תמיכת הרב. מדוע? מה השתנה?
כי לפני שנתיים, היה חשבון אחר. בפוליטיקה, החשבונות משתנים לפי שינוי המציאות. פוליטיקה זה לא הלכה. הלכה זה קבוע, זה נצחי לעד ולעולם עולמים. פוליטיקה זה הנהגת האומה. בשביל להנהיג את האומה צריך שלושה דברים. צריך לנתח היטב את המצב העכשווי. צריך להגדיר היטב מה המטרה שאנחנו חותרים אליה. והדבר השלישי, צריך לבנות נתיבים שיוביל אותנו מן ההווה אל העתיד. אבל לאו דווקא נתיב אחד, יכולים להיות כמה נתיבים. איך קוראים לזה במכשיר? חישוב המסלול מחדש, נכון?
GPS.
GPS. לפעמים יש חישוב המסלול מחדש לאור שינויים במציאות. אגב, גם פסיקת הלכה. פסיקת הלכה תמיד בנויה על שני דברים. על התורה ועל הכרת המציאות. אם המציאות משתנה, התורה לא משתנה, אבל יכול להיות, זה דין אחר.
כלומר, בעצם הקדנציה האחרונה, ההתנהלות של הבית היהודי בחוקים שקשורים לדת ומדינה, פסיקה, חקיקה בנושאים הלכתיים, גררו, דחקו החוצה, לא רק את הרב, גם רבנים נוספים בציונות הדתית, והעבירו את התמיכה מהבית היהודי שהייתה לפני שנתיים למפלגה החדשה שקמה עכשיו.
יש הרבה מעלות לבית היהודי, ודאי עשו הרבה דברים טובים, ומן הסתם יעשו עוד הרבה דברים טובים. אבל עכשיו, מה שהוא פיקוח הנפש, זה האופי היהודי של המדינה. ועד כה, מאז קום המדינה, אף מפלגה דתית לא ויתרה על הסטטו קוו. הסטטו קוו הושמץ על ידי הרבה אנשים, כולל אנשים דתיים, אבל הם טועים טעות גמורה. הסטטו קוו הוא שומר את החותם של קדושה ושל טהרה במידה מסוימת על המדינה. הוא גם מאפשר לחיות יחד. כלומר, אנחנו אנשים שונים במדינה הזאת, עם אידיאלים שונים. הסטטוס קוו זה מין חוקה בלתי רשמית, אבל עובדתית. איך יהיו העניינים של תורה במדינה? אם עושים את הסטטוס קוו, זה יגרום מתחים עצומים בתוך האומה. זאת אומרת, יש שתי בעיות. בעיה אחת, שזה התורה מבחינה מסוימת במדינה, שזה מדינה יהודית. אם אנחנו רוצים לפרק את הסטטוס קוו, כלומר הפרדת המדינה, כלומר מדינת כל אזרחיה, זה כבר עשה נפוליאון, שהעניק זכויות אזרחיות ליהודים, ובשביל זה גם אפשר לנסוע לאמריקה. גם זו מדינת כל אזרחיה, אלא אנחנו רוצים מדינה יהודית. בעת, זה יגרום הרבה מתחים בתוך המדינה. והבית היהודי, הוא עבד קשה בהרבה תרומים, יישר כוח גדול. אבל בתחום הזה, הוא לא מסר את הנפש.
כן, הדברים של הרב בהחלט ברורים, וצריך לראות מה יקרה גם כמובן אחרי הבחירות. הרב, אם יציעו לרב להיות שותף או חבר במה שנקרא מועצת חכמי ישראל החדשה שתקום ותהיה הנהגה רוחנית של מפלגת יחד, הרב ייתן את הסכמתו?
ודאי שלא. אני לא... זה לא התפקיד שלי. צריך אנשים במדרגה הרבה הרבה פי 10 יותר ממני בשביל דבר כזה. אני לא אכפת לי לעזור, לסייע, לדבר, אבל ודאי שאני לא בדרגה של הנהגה.
גם אם הרב רק חלק מקבוצה של רבנים שיושבים יחד, מלבנים ביחד סוגיות שונות ומנווטים את המפלגה הזו.
בוודאי שלא, בוודאי שלא. אם חבר כנסת מתקשר אליי באופן פרטי ורוצה לדבר איתי ושנחשוב יחד, אני מורה לחשוב יחד עם כל אחד, אבל אני לא במדרגה להיות הנהגה של רוחנית של מפלגה. זה עשר תלמידי חכמים גדולים.
על הרב יש קשר עם ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון הרב מזוז, הרב מאיר מזוז?
אני נפגשתי איתו פעם אחת בביתו, יחד, לא לבד, אגב, עם עוד רבנים, דיברנו, איך אומרים, דברי תורה. לא דברי פוליטיקה, אלא דברי תורה.
מעניין
כמובן, הם קשורים למאורעות של היום.
זה מעניין לראות את החיבור הזה מהצד, לראות...
תראה, החיבור הזה הוא חיבור טבעי. א', בכלל, כל האומה צריכה להיות מחוברת. וקל וחומר שאנשים יראי שמיים צריכים להיות מחוברים יחד. כך אמר, כתב הרבה פעמים, רבינו הרב סעודה קוק. הוא קרא לזה המחנה הפנימי של עם ישראל, שצריכים להיות מאוגדים. הוא גם אמר שהחרדים, ואנחנו והחרדים, אנחנו, יש לנו בדיוק אותה מטרה, אבל אנחנו מחולקים באמצעים, בדרכים להגיע. אבל אנחנו והחילוניים, זה לא אותה מטרה. אני לא מדבר מה שגנוז בעומק הנשמה הישראלית, שזה ודאי אותו דבר. ולכן, צריך לחזק את המחנה הפנימי. אחרי קום המדינה, הכנסת הראשונה, גם השנייה נדמה לי, הייתה חזית דתית מאוחדת של כל הדתיים יחד, במפלגה אחת.
כן.
זה מצב טוב, ככה צריך להיות.
כן, אז הייתה התורה, באמת קבוצה כן. קטנה של ציבור דתי, לא, מה שמתכוון שהחיבור הזה הוא בסדר גמור כמובן, אנחנו לא נותחים פה איזה ציונים.
זה, זה אני... נכון, שהחיבור הזה נראה משונה.
כן, הוא לא טבעי, יכול... כי אנחנו רואים את הרב יחד עם עוד רבנים מהציונות הדתית, כיפות סרוגות, חוברים יחד לרב מזוז, כאשר מצד השני בבית היהודי, הרבנים שתומכים בבית היהודי עם הכיפות סרוגות לא מבינים, מה קורה? לאן זה הולך?
אני לא חושב שהרבנים לא מבינים. הם מבינים, אבל יש להם דעה אחרת. אני רק מתייחס למה שאתה אומר. נקודה חשובה מאוד. זה נראה משונה, מוזר. יש קשיים פסיכולוגיים, מחסומים פסיכולוגיים, לשבת באותה מפלגה, כיפות שחורות וכיפות סרוגות. אבל זה לא מוצדק, זה לא אמיתי. זה הרגל. שהתרגלנו הרבה שנים, וצריך לתקן אותו. וזו בשורה טובה מאוד. הרי באותו בית כנסת, מתפללים סחוגים ושחורים, כן. באותו בית דין יושבים,
עד שמגיע יום העצמאות.
בסדר. זה נקרא שהמשותף הוא לאין ארוך יותר גדול מהמפריד.
כן, כן.
יושבים יחד, לומדים יחד, לכל השנה. ומצטטים בתשובות הלכתיות אלה ואת אלה. זה לא מוצדק הניכור הזה שלפעמים גם מגיע ליותר חמור מזה.
ובשביל זה צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על כיפות סרוגות וגם על כיפות שחורות, בתוך המושג הזה שנקרא צבעים יש הרבה מאוד גוונים וסוגים שונים של אנשים. יש רבנים עם כיפה סרוגה שיאמרו שארץ ישראל קודמת להרבה מצוות אחרות, אחרים יאמרו התורה קודמת להכל, ארץ ישראל היא מצווה משנית אחרי קיום התורה, ואנחנו רואים גם הציבור החרדי, חילוקי דעות הלכתיים, עקרונים ואידיאולוגיים, כך שאי אפשר לומר שצבע כיפה הוא נחרץ, ומיד מקטלג את האדם בצד כזה או בצד אחר.
נוסיף לדבריך עוד משהו. הרבה חילוקי דעות נובעים מאי-הבנות. כאשר יושבים ומדברים יחד, הרבה פעמים מגלים, שבעצם מסכימים. הרבה פעמים הדבר הזה קורה. הפוליטיקאים, הם אוהבים, איך אומרים, להקצין את הדברים. הרב קוק כותב על זה במקום אחד, שהאידיאל הוא לאחד את הדעות. כמו שהאמוראים עושים עם התנאים, והראשונים עם האמוראים. אבל יש אנשים שמעוניינים להקצין את ההבדלים בין הדעות, הם עכשיו קוראים לזה לחדד, והם מתפרנסים מן המחלוקות האלה. אבל זה לא דבר אמיתי, זה לא דבר מוצדק. לכן עצם הדבר שמתאחדים באותה מפלגה, זו בשורה גדולה, איך אומרים? זה מהפך היסטורי רוחני. מקווה שיסתדרו יחד. ואם יסתדרו יחד, זה יפלס דרך של אחדות. כן. ומתוך האחדות הזאת, גם האומה תתאחד.
בעזרת השם, שיהיה אחדות על כל בית ישראל, הרב שלמה אבינר, תודה רבה לכבוד הרב.
כל טוב למאזינים.
תודה רבה. כן, זה היה הרב שלמה אבינר, אחד מהרבנים שתומכים במפלגת יחד בראשות אלי שי, יחד עם עוד שורה של רבנים מהציונות הדתית שתומכים במפלגה הזו, כמו ששמענו, להבדלים הבולטים בין זה, בין המפלגה הזו, לבית היהודי, בעריכות כפי שתיאר כאן ופירט הרב אבינר. עכשיו אנחנו פונים אל כתבנו גואל והקנין, שלום גואל.
ערב טוב אבי.
ערב טוב גואל, כשאנחנו מנסים גם לנסות לנתח את הסקרים שמתפרסמים, אנחנו רואים שינוי במפת המנדטים, בעיקר כאשר הגוש הימני, אני מצליח לספור עכשיו בזריזות מנדטים, קצת מתכווץ, אבל בתוכו יש את השינוי. זה ישפיע על מי ראש הממשלה?
כן, יש איזשהו שינוי קל שאנחנו נתקלים בו בסקר לפחות האחרון, אותו סקר שפורסם היום בערוץ הכנסת, סקר של חברת פאנלס פוליטיקס, בו יש 690 נשאלים, כאשר מצד אחד ישנו שוויון בין הליכוד לבין המחנה הציוני, יש גם שוויון בין יאיר לפיד לבין נפתלי בנט, על שניהם עומדים על 12 מנדטים, כאשר הליכוד והמחנה הציוני עומדים על 23 מנדטים, אבל מצד שני אנחנו רואים גם כן עלייה של משה כחלון, הוא כבר עולה משבעה, משמונה מנדטים, הפעם זה הוא נמצא בתשעה מנדטים, וש"ס ויהדות התורה חולקות שבעה מנדטים כל אחת מהם. הנקודה המעניינת היא שבשאלת ההתאמה, וכאן אני חוזר לשאלה שלך, שאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו אפשר לומר מנצח בנוקאוט את הרצוג, ואומר שכאשר, בעוד שנתניהו מביא 48% של תמיכה, יצחק הרצוג זוכר ל-25% תמיכה בלבד בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. כאשר אני מתייחס למה שקורה אצל נפתלי בנט בבית היהודי, למעשה מדובר פה בתופעה מאוד מעניינת. מאז אותו אירוע, אותו ליהוק לא מוצלח של אלי אוחנה לשורות הבית היהודי והפרישה שלו, למעשה כל הדברים הטובים או כל חוסר הטעויות שעשה נפתלי בנט במהלך הקדנציה ובמהלך הקמפיין, למעשה הכל נשכח לו וכולם זוכרים לו את הקטע הזה. זה גם מה שגורם לגדילה אצל אלי ישי במספר וכמות התומכים, וזה גם מה שמוריד את נפתלי בנט. אנחנו זוכרים אותו 16-17 בסקרים.
אגב, העלייה של יאיר לפיד גואל על חשבון מי בא יש עתיד?
החיזוק של יאיר לפיד מגיע בעיקר על חשבונו של יצחק הרצוג, שם אנחנו ראינו ירידה של בין מנדט אחד לבין שני מנדטים, גם מרץ לא מצליחה יותר מדי להמריא, ונפתלי בנט הוא יאיר לפיד, סליחה, מוכיח שמי שעובד בקמפיין בחירות, מי שמתמודד, מי שמראה עבודה, מראה רצינות בכל מהלך הקמפיין, אם זה בכנסים, אם זה בקמפיין האמיתי שהוא עושה בקמפיין הוויראלי ברשת, אז הוא רואה את התוצאות, מי שתרח בערב שבת יוכל בשבת, ואתה רואה את זה. נקודה מעניינת שמפלגת העבודה מנסה לגרור אליה כל הזמן, זה עימות בין נתניהו לבין בוז'י הרצוג, עימות בתקשורת, כאשר יושב ראש מטה הבחירות, איתן כבל, שולח מכתב לכל ראשי הערוצים הגדולים, אני מדבר על ערוץ 1, ערוץ 2 וערוץ 10, פונה עליהם ומסביר להם את המהות שיש בעימות בין מתמודדים לראשות הממשלה, אבל זה מאוד מעניין, כי מצד אחד הם מזמינים את נתניהו לקמפיין, אבל מצד שני הם מתפללים שנתניהו לא יענה להזמנה הזו. גם בתוך מפלגת העבודה יודעים, או כפי שהגדיר לי את זה היום אחד מחברי הכנסת של מפלגת העבודה, בעימות בין נתניהו לבין יצחק הרצוג, נתניהו במילים שלו אוכל את הרצוג בלי מלח, ולכן אנחנו אולי קוראים לו לעימות, אבל אנחנו מייחלים שהוא יסרב לכך, וזה עוד חלק מסוים ככה בקמפיין הפחות משמעותי שיש עכשיו, שהקמפיין של מפלגת העבודה שפחות עוסק בדברים המהותיים, יותר עוסק בכל מיני סרטונים, בכל מיני אמירות, אם זה פרשיות של בקבוקים, אם זה כל מיני פרשיות אחרת, סביב ראש הממשלה, משפחתו של ראש הממשלה, הבית שלו וכל מה שקורה מסביב.
אוקיי, גואל וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך.
ערב טוב.
תודה. אנחנו רוצים לפרסומת ושווים מיד.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם סגן ראש עיריית ירושלים, הרב צביקה כהן, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך, אבי, לך ולמאזינים.
אז אתה מחלק את יומך בין טיפול בסוגיית הסמינרים ובעיות החינוך בעיר, לבין מערכת הבחירות של ש"ס בניסיון להביא עוד 3-4 מנדטים.
אכן כך, בוא נזכור ששני הסוגיות הנפלאות האלה זה בעצם סוגיה אחת.
אז איך קודם כל נראה סדר יום שלך בימים אלו? כי אנחנו יודעים שעכשיו עונת הרישום, תקופת הרישום בסמינרים, הרבה מאוד דברים על השולחן שלך.
שמע, אני אספר לך משהו. לפני שאני אספר לך את סדר היום שלי, אני אספר לך משהו. כשבאים אליי הורים היום, אמאות טובות, צדיקות, שביתם היקרה, אולי הבחורה להם, צריכה להגיע לסמינר כזה או אחר, והם רוצים עזרה מאיתנו, באותו הבנה הם מבינים שאנחנו צריכים את הכוח שלהם. אין מצב לפרק את שתי הסוגיות לסוגיות נפרדות. כשש"ס חזקה, כשש"ס איתנה, יש לה מה להגיד בציבור, יש לה מה להגיד בעיריית ירושלים, באופן טבעי הדברים האלה הולכים למישרים.
אבל ולכן, אתה מנסה בעצם לקשור הורים שלא בהכרח רצו, רוצים להצביע ש"ס, אבל בגלל שאתה בעירייה, הם נאלצים לקבל ממך את השירות הזה, אתה אומר להם, בואו תצביעו ש"ס.
אני אנסה עוד פעם מחדש להסביר, אבל פי שבתפקידי אני, קל לי מאוד להגיד לך תשובה חיובית על מה ששאלת, אבל אני אומר לך את הדברים בצורה אחרת, בגלל ששם נמצאת האמת. במהות, ברגע שש"ס חזקה, אגב, זה בכל מקום, זה לאו דווקא בעיריית ירושלים, זה גם בכנסת, זה גם בממשלה. ש"ס חזקה, היא צריכה לקבל את הכוח מהציבור, על מנת לתת חזרה לציבור את הכוח הזה. זה לא איזשהו כתב אישום שאני מנסה לקרוך לך את שני הדברים, ההפך הוא הנכון. כתוצאה מזה שש"ס תהיה חזקה, לציבור הספרדי אין כל ספק שיהיה הרבה יותר קל. במוסדות, במערכות, בירושלים, בטבריה, בבאר שבע, בממשלה, בכל מקום, בכל אתר. ולכן פה, בסוגיה הרגישה הזו של בנות הסמינרים, אין כל ספק. ש"ס חזקה, התוצאה ישירה להורים. ואתה יודע מה? זה דבר שיוצא מתוך השטח. תשמע את ההורים הנפלאים האלה, תראה את החוזק ואת החוסן של ש"ס דקם.
תגיד, אתה רואה את הסקרים? נכון?
עודה ולא יבוש, אני לא מתעסק עם הסקרים, ואני מתעסק יותר בשטח, ובשטח אני מאוד צבע רצון. לומר לך שבבחירות הקודמות, בתאריך הזה, היינו במנדט יותר או פחות בסקרים, אני פחות מתעסק עם זה, לא מתעסק עם הדבר הזה. גם אין לי זמן להתעסק עם הסקרים, עם כל הדמיונות. סקר הוא כיוון דרך. ואני מאוד שמח שמי שרואה את הסקרים צריך לדעת ולהבין שאנחנו מתעסקים במורשת מרן, אנחנו מתעסקים בירושה שמרן השאיר לנו. ומי שרואה סקר ממוך, עד רבה הוא נקרא לבוא למגרש הזה במיידית, לקחת את מה שמוטל עליו. יש לנו זמן סביר, זמן של חודש ימים, לבוא להרים את הכפפה הזאת. הכפפה הזו היא כפפה קדושה, היא ירושה של מרן, אנחנו שליחי מרן, אסור לשכוח את הדבר הזה. ברוך השם, אנחנו הפעם יצאנו בנוסחאות של עבודה בשטח חדשות, מסודרות, מקצועיות. אני בטוח ומשוכנע בעזרת השם, לפחות על פי האינדיקציות שאני נמצא בהן נכון לרגע זה, אני לא אומר דברים של סתם, אנחנו בשטח כבר שבועיים, ואני אומר לך באופן הכי מלא, יש לנו נתונים טובים, ואני מקווה שנמשיך הלאה בעזרת השם.
מעניין מאוד מה שאתה אומר, ואתה עובר, אתה מסתובב ברחובות, ואתה שומע עוד אנשים שמדברים בשמו של מרן. מה זה עושה לך כשס נקוותי? כמה אתה מתגרד?
שמע, כשאני שומע שמדברים אחרים בשם מרן, אני אומר לך בכנות מלאה, א', אני מרחם על אותם קבוצות, מרחם עליהם. אתה יודע שמרן בשמיים רואה מביט ומתבונן וכוחו רב מאשר כוחו בארץ. כתוב שגדולים חייהם של... שצדיקים אחרי מיטתם הם יותר גדולים מאשר הם בתוך חייהם פה איתנו. אין לי כל ספק שעשיית הנשמה שש"ס תקבל, גם בבחירות האלה הקרובות, אין לי ספק שיהיה פה מהפך רציני מאוד, ואני לא מתרשם מהסקרים האלה, ההפך הוא הנכון, הדברים האלה נותנים לנו כוח ועוצמה כדי להגיע לתוצאות טובות. כשאתה בא ושומע קבוצות, מפלגות כאלה ואחרות שמנסים להשתמש בכוח של מרן, אתה מבין איזה אבסורד. אתה מבין כמוני איזה אבסורד. Mm-hmm. אני לא אשכח את התקופה שמרן עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, בבחירות, הוא היה פשוט מפקד. היינו מתפללים שחקית אצלו, הקורא לה, אני זוכר, הייתי ראש עיריית אלעד, שולח אותי לטבריה, לקירת שמונה, לצפת, לבית שן, תלך, רבי צבי, אני מבקש בך, אני לא אשכח את המשפטים של מרן, אני מבקש בך, תלך, תן לי תשובה בסוף היום, אני רוצה לשמוע תשובות. מי יכול להשתמש במרן חוץ משש? זה פשוט בדיחה עלובה, סליחה על המילה. אני יכול לספר לך שאנחנו עושים כנסים, הרי אנחנו עובדים היום דרך גבאי בתי כנסת, ודרך רבנים שהם מרצים, ודרך שיעורי תורה, ואני יכול לומר לך, אנחנו נמצאים בכנס אחרי כנס, באזור אחרי אזור, בשכונה אחרי שכונה, אתמול חכם שלום כהן, ראש הישיבה הגדול, היה אורח כבוד באחד מהבתי כנסת הגדולים בירושלים, במרכז ירושלים, היו שם גבאים ומגידי שיעורים, אנשים, מה שנקרא ראשי הקהל, באזור הזה המוגדר שאנחנו עובדים בו שם, באותו מקום, דיבר איתם בעוצמה אדירה, על אותו רעיון שקוראים לו הכרת הטוב למרן, זכר צדיק הקדוש לברכה, מוצאי שבת אנחנו עורכים בשכונת גילו.
זה כבר יותר מדי תעמולת בחירות ברעיון אחד,
לא, ממש לא, אני אומר לך אינפורמציה, בסך הכל שוטפת,
ואתה ככה זורם למקומות הללו. לא, לא, בהחלט, הנה.
אם שאלת אותי איך אני מרגיש בימים אלו, אני אומר לך, כיהודי חרד, אני שמח מאוד, ברוך השם, הציבור, גם הציבור עמך ישראל.
בעיקר שהתחושה שלך טובה ברחוב, אתה אומר, אתה לא מתייחס לסקרים, זה גם בסדר. הרב צביקה כהן, סגן ראש עיריית ירושלים, תודה רבה וערב טוב.
נעים, נעים לשמוע אתכם, תודה רבה לכולכם, ממשיכים לעבוד בבחירות.
ובהצלחה. תודה לישי פופובסקי, הטכנאי, לסתי פלד העורכת, בעריכה ערב איתנו גם אשר גרייבר, גם בהפקה. אנחנו שווים מיד אחרי חדשות 8, יישארו איתנו.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
שוב ושלום וערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בכל חי. העורכת אסתי פלד, הערב בעריכה ובהפקה אשר גרייבר, על הביצוע הטכני שי פופובסקי. אנחנו פותחים עם פרשננו מני גרה, שלום מני.
שלום, ערב טוב אב.
ערב טוב, קצת קיטויים בשידום.
ערב טוב, קצת קיטויים בשידום.
אוקיי, מני, אנחנו נשוב אליך מיד, נשפר את איכות השיחה ונוכל לנהל אותה בצורה ראויה יותר. נדבר מיד גם שוב על הסקרים, על הסיטואציה שבה אנחנו רואים בתוך הגוש הימני, גם על הירידה של הבית היהודי, אבל גם על עצור נוסף, כמו שאני מבין, בסוגיית הצבא. על כל אלו נדבר בהמשך. מני גרה, שוב איתנו.
שלום, ערב טוב אבי.
שלום, ערב טוב. אז בוא קודם כל מילה שלך אחת על הסקרים, מה אנחנו רואים שם?
הסקרים בימים האחרונים לא מיטיבים עם ש"ס ויהדות התורה בכלל, כבר בתקופה האחרונה כמעט ולא, אולי סקר יחיד של סמית שנתן לה עדיין את השמונה, את המספר שמונה כבר לא רואה כמעט שבועיים, וזאת לאחר תקופה ארוכה של חודשיים עם המספר 8 כמעט בכל הסקרים. ש"ס מתמקדת סביב השבעה ככה ברוב הסקרים, נראה כמשהו שמתקבע לפחות מבחינת הסקרים כמספר של ש"ס בפעם הנוכחית, שבעה מנדטים. מי שמפתיע זה אלי ישי, ללא כל ספק כבר שני סקרים שהוא עובר ומגיע לחמישה, סקר אחד עם קמיל פוקס שזה סקר חשוב, סקר שני של ערוץ הכנסת שזה פחות מתייחסים לעניין הזה, אבל זה בהחלט יכול ללמד על מגמות, על זה שלאחר החיבור עם עוצמה יהודית זה מביא באמת את תקווה בקרב תומכים פוטנציאליים של המפלגה, אכן שאחוז החסימה מאחוריה, ולכן מצטרפים נוספים שתומכים באפשרות של מפלגת יחד, מפלגתו של ישי ושטבון, אכן לעבור את אחוז החסימה.
אוקיי, מעניין. עוד פרשייה שאני רוצה לדבר איתך, ארצות הברית, 10 חרדים נעצרו על פרשת שוחד, מה מדובר?
כן, הפרטים המלאים בעניין הזה עדיין לא נמסרו, צפויה להתקיים מסיבת עיתונאים ככל הנראה כבר בשעה הקרובה מטעם המשטרה הפדרלית שם בניו יורק. מדובר בפרשייה שמעורבים בה נוספים עוד עשרות עצורים מעבר לעצורים החרדים, אבל מה שמעניין אותנו זה 9 מוויליאמסבורג ואחד מפלטבוש, ברובם חסידים. מדובר באיזושהי פרשת שוחד, חשדות לניסיונות לשחד, או כבר שוחד שבוצע. בדרך כלל התיקים הפליליים מתנהלים שם בצורה כזו שקודם כל מחכים ומבשלים את הראיות, מתעדים אותם, שוחד לפקחי בנייה שבאו לבדוק איזה שהן עבירות בנייה וניסו לשחד אותם או להעביר את זה בצורה כזו או אחרת. אלו החשדות, מדובר ככל הנראה בפרשה קצת יותר מסובכת מסתם מתן שוחד רק לפקח שמגיע לבדוק וממציאים לו איזה כמה דולרים בשביל לעזוב וללכת, ולכן מדובר בכמות גדולה של עצורים, אבל פרטי המדוקדקים של הפרשה נצטרך להמתין להודעה רשמית של המשטרה. כרגע מדובר בפשיטה של בלשי ה-FBI הבוקר על בתים של חרדים בוויליאמסבורג. מה שמעניין לציין שבפרשייה הזו כבר אתמול ידעו גורמים יודעי דבר לספר על כך שהפרשייה עומדת לפרוץ, גם החשודים עצמם, לפחות חלקם הגדול, היו מודעים לכך שעומדים לבוא לעצור אותם. אני מבין שחלקם יצרו קשר וביקשו למעשה להסגיר עצמם, כלומר לבצע את זה בצורה מסודרת ולא שיבואו לפנות בוקר לביתם תוך כדי להלחיץ ולהפחיד את הילדים ואת המשפחה, אבל כנראה שהבקשה הזו לא התקבלה, כי הבוקר אנחנו רואים את הפשיטה, את הפריצה הזו של הבלשים אל בתיהם של החשודים.
אוקיי, עוד עציר נוסף מההפגנות האחרונות שראינו ברחבי הארץ, עצור כזה הובא לבית המשפט, ושם הגיע גם משטרה צבאית, אחרי שהתגלה כי הוא לא התייצב בצו ראשון, אז יש לנו עוד עצור.
אותו סיפור, זה קורה הפעם כתוצאה מההפגנה, הפעם שעברה ארבעת העצורים שאחד מהם שוחרר ושלושה ישוחררו בסוף השבוע הנוכחי, אגב מארגנים להם איזושהי תהלוכה ברחובות גאולה בירושלים וכדומה, בכדי לממשק את העניין הזה ולפרסם ליקר את כבודם של מי שישבו על אבון לימוד תורה כך בפיהם של המצדדים בעמדתם שלא להתייצב לצו ראשון, מתכוונים ליקר את כבודם ולקבל אותם בקבלת פנים, אבל מה שקורה אתמול כחלק מההפגנה על המשך מעצר אותם שלושה בחורים, נעצר אחד המפגינים בכניסה לאלעד, ובהבאתו לבית המשפט הבוקר עולה כי גם הוא דרוש למעשה לצבא, עומד כנגדו צו הבאה על הריקות, על כך שהוא לא התייצב לצו ראשון, הוא צפוי להיות מובה למשפט צבאי, אולי כבר הובה הערב הזה, אנחנו עדיין לא מעודכנים אם כבר ניתן לו איזשהו פסק דין, אבל הוא עבר לידי המשטרה הצבאית לטיפולה, הוא יובה בפני שופט צבאי, שהוא זה שצפוי להכריע מה יהיה עונשו על התייצבותו, לא ברור האם הוא יענה, שיעצר, יחלה, סביר להניח הצבא בדברים האלה בדרך כלל מאוד קשוח, ומכניס את הבחורים פנימה אל הכלא הצבאי, ולכן ייתכן, וההפגנות האלה שאותם ראינו בשבועיים האחרונים, כעת, דווקא היום הזה יחסית רגוע, ונראה שאנחנו הולכים לקראת רגיעה, אבל אם יישב בחור נוסף עכשיו עוד שבוע או עוד שבועיים, 10 או 20 יום, זה יהיה טריגר להמשיך את ההפגנות הלאה, אותם הפגנות של חסימות כבישים וכדומה.
מעניין מאוד. אגב, מני, דיברנו הרבה על חב"ד בעבר, איך הם מצביעים בבחירות, מה הם יעשו, לא יעשו, הרבה מאוד ניתוחים וחבדניקים שהיו כאן וניסו יחד ככה לנתח. מה שברור, שכל השאלה היא למי חבדניקים יצביעו, אבל אין חבדניקים שמעורבים פיזית, מעשית בבחירות. נכון?
תראה, ברמה האישית, ברמה הפרטית, לצורך העניין, אם נדבר על המטה של אלי ישי, אני כן רואה שם בחורים חבדים שעובדים שם ופועלים, אני לא יודע אם זה כנראה בשכר, אנשים שנזכרו, אנשי מקצוע לעבודה, אבל זה לא שונה מהעבודה אחרת. בשלב הזה אני לא רואה מטה של חבד שפועל עבור מפלגה מסוימת. אני חושב שלקראת הבחירות, כשמדובר בעוצמה לישראל ובבן ארי שמחזיק בהחלט בתמיכה, בבסיסי תמיכה משמעותיים בתוך חב"ד, אני חושב שהאנשים האלה, בן ארי או מרזל לצורך העניין, שבוודאי סובל מהעדה הגדולה, סובל כמובן במרכאות מהעדה הגדולה בחב"ד, אני מאמין שהוא יוכל כן להוציא פעילים אל השטח. מעניין עוד לציין בהקשר הזה של חב"ד, זה שהרב החדש של כפר חב"ד, שנכנס לתפקיד בעקבות פטירת הגאון הרב אשכנזי לפני כחודש ימים, כבר היום מצהיר כי הוא לא מתכוון להודיע על תמיכה במפלגה מסוימת. גם אביו, אגב, זה זכר צדיק לברכה, לא ביטא בצורה מפורשת, אבל העניק ועשה מספיק דברים בשביל שיבינו שהוא כן תומך ביהדות התורה. ככל הנראה הבן הרב החדש לא רוצה להיקלע לתוך השאלה הסוגיה הזאת, שבהחלט היא שיחת היום, אם אפשר לומר, היא מעסיקה מאוד את אנשי חב"ד בסיפור הזה של יהדות התורה או יחד של אלי ישי. אלו שתי המפלגות הרלוונטיות בקרב על הקול החב"די.
מעניין מאוד, אוקיי, מני גרה, תודה רבה לך.
עוד משפט אחד ברשותך, כן. אמירה שאני חושב שמעניינת מאוד למאזינים,
נכון,
אדם
נכון,
שמגיע
נכון.
למרן הרב קניבסקי, והוא מודאג ממה שקורה, אנחנו רואים את הסיטואציה של מה שקורה, כל התופעות של הממורמרים או המחרימים של יהדות התורה, מכאן ומשם ומשם, וכך בתוך השיחה, איזשהו מקורב, איזשהו אדם שממש קרוב אל מרן הרב קניבסקי, ושואל אותו מה יהיה בבחירות, מה לקראת מה אנחנו הולכים, שומע ממנו את המשפט הבא, וזה מפתיע אגב שמרן הרב קניבסקי אומר את זה, הוא אומר, ואני אומר פחות או יותר בשפתו, אני ורב אהרון לייב נעבור בכל הארץ ונקרא לציבור לצאת ולהצביע עקב חובת השעה הגורלית. זה המסר, וזה אולי יכול ללמד אותנו לקראת מה אנחנו
אמירה מאוד יוצא דופן ומשמעותית.
מרנה גדולי התורה בעצמם יעברו מעיר לעיר, כך מתכוון לפחות רוצה מרן הרב קניבסקי, מביע את הסכמתו בעניין הזה, לזה בטוח יהיה אפקט משמעותי.
מני גרה, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
השיחה הזו על חב"ד מובילה אותנו אל הרעיון הבא עם הרב ינקלה גלויברמן. שלום הרב גלויברמן.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אז למרות כל מה שאנחנו שומעים, יש כנראה חבדניקים שמעורבים בבחירות.
אני לא יודע מדבר כזה שיש חבדניקים, ובוא לא נתבלבל פה. כל חסיד חבד שקשור לרבי מלובביץ' בכל נימי נפשו יודע שהרבי נתן הוראות ברורות שכולם יצאו להצביע למפלגה החרדית ביותר. וחבד אינה מעורבת ולא מתערבת בפוליטיקה. וזו הייתה בעצם הוראה שאינה משתמעת לשתי פנים של הרבי. באופן הברור ביותר, ומי שמתעסק בפוליטיקה או בעקיפין עם מפלגה כזו או אחרת, הוא משחק באש עם הרבי, שיהיה ברור לכל החבדניק. חבד לא מעורבת בפוליטיקה, נקודה. וכל אחד יצביע כמצפונו, תראה, הרבי הציב לעצמי, הציב והתבע לנו דרך, ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, שלושת הנקודות הללו, וכל אחד ייכנס לקלפי, והתבונן עם עצמו בדיוק מה הרבי רצה. לבוא ולומר שיש חבדניקים לפה ולשם, מי שעושה צעד כזה ונכנס, הוא פשוט מאוד לא מבין, הוא מתעסק עם הרבי. והרבי הזהיר לא פעם ולא פעמיים, אנחנו לא במפלג, אני זוכר שהיה סיפור.
כן, אבל אם אתה לא מכיר חבדניקים שמקשורים לבחירות, אז הכל בסדר, אז כולם נשמעים בעצם למה שהרבי אמר.
ככה זה חייב להיות. כי הרבי לא נתן לנו להיות לשום זיקה למפלגה כלשהי. אנחנו מכבדים את ש"ס, אנחנו מכבדים את אגודת ישראל, מכבדים את כל המפלגות, חב"ד מכבד את כל בן אדם באשר הוא. תראה, אני יודע שבזמנו, בתשי"ב, כשהקימו את רשת בתי ספר חב"ד, וזלמן ארן אז היה שר החינוך, ואז ביקשו, הרבי ביקש לפתוח רשת בתי ספר חב"ד, באו והציעו לנו להיות תחת הכיפה הזו, תחת אגודת ישראל, תחת בית יעקב, או תחת מפלגת העבודה. הרבי נתן הוראה שום זיקה לשום מפלגה.
אוקיי.
ועוד טוב, יותר, הרבי הזהיר אותנו לא פעם, לכל אחד שעושה צעד כזה, שיהיה ברור לו, שהולך נגד רצונו של הרבי.
כן. אוקיי. אז כל הסיפורים שאנחנו שומעים, בעצם לא היו ולא נבראו.
אני לא אמרתי לא היו ולא נבראו. מי שעושה צעד כזה שחושב ללכת לחבר בין מישהו, נגיד לעשות חיבור בין מפלגות, זה לא תפקידנו, תפקידנו. אתה יודע מה שהרבי אמר לנו לעשות? לצאת, לניח ליהודים תפילים, לקרב אנשים, לחלק משלוח מנות, לקרב עוד יהודי. זו הסיסמה של הרבי שעשה והספרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, ואם היו כאלה שהולכים למפלגה ומנסים לומר אנחנו נתמוך, הם משחקים באש עם הרבי. אני לא מאמין שיש לנו כאלה חבדניקים שהם חושבים לעקוף את דברי הרבי או לפרש את דברי הרבי בצורה כזו או אחרת. חבד היא לא מפלגתית.
Okay.
ומי טוב. שהולך ומנסה לעשות, אפילו אם יש רבנים כאלה, שהם חושבים שהם חכמים גדולים, יש להם עסק עם הרבי, לא איתי. ולכן אני חוזר ומדגיש שאנחנו לא מעורבים פוליטית.
לא מעורבים, בסדר גמור.
וכל חבדניק שיכנס לתוך הקלפי, שיחשוב מה הרבי רצה ממנו. ואם יש כאלה גם מפלגות שאומרים לעלות על הבית, אז אם זה מה שהרבי רצה.
הרב גלויברמן, תודה רבה לך על הדברים.
אז כל אחד שיחשוב היטב שאף אחד לא יישאר בבית, כולם לצאת להצביע. ובכפר חבד ובכל חבד בארץ, מאוד אוהבים את כולם, אתה יודע מה, אני זוכר, מי הקים את תנועת, מי הקים את כפר חבד, אתה יודע? הרבי מלובביץ'. ומי נתן לנו את כל הכוחות שם, היה תנועת העבודה בזמנו, אם זה היה ארץ ולפניך ספיר, לכן מה אנחנו הצבענו? עוד יותר, אנחנו חצי שנה לפני הבחירות.
אפשר לשאול אותך שאלה, תגיד, אפשר שאלה, מה אתה מצביע בבחירות?
אני אגיד לך את האמת, אני הייתי רוצה את כולם לראות משולבים יד ביד.
אבל לא משולבים,
רגע, דקה, אני אצביע לפי מצפוני, יש, אז אני תן לי לספר לך סיפור ומזה אתה תבין.
אתה מכל דבר מספר סיפור, תגיד לי שם של מפלגה, מפלגה.
תן לי, מה?
למה אתה מצביע? איזה מפלגה?
אני אענה לך, אני אענה לך משהו, סיפור קטן מהרבי, לפי זה אתה תבין. היה שר הפנים, קראו לו ברוק, הוא אשתו הייתה ממשפחה של אדמור הזקן. הוא נכנס פעם לרבי ליחידות, אומר רבי, למי אתה מצביע? אני רוצה שתצביעו חבניקים לנו, לתנועת המפתל. אז הרבי אומר לו, אתה יודע מה הדעה שלי. אז הוא אומר, כן, להצביע למפלגה החרדית ביותר. אז הרבי אומר לו, עד הבחירות יש עוד זמן להחליט מי תהיה המפלגה החרדית ביותר. מי המפלגה החרדית ביותר שתלך עם שלושת הדגלים הללו, ולא להצביע לי באיזה סעיף קטן שזה נקרא הר הבית, או כל מיני דברים, נגיע לקלפי, וכל חבדניק יחשוב, יסגור את העיניים ויחשוב, אני חסיד של הרבי.
טוב.
הרבי רצה שניתן למפלגה החרדית ביותר, לפי מצפונו הוא יצביע.
אוקיי, אז אני מבין שאתה מצביע יהדות התורה או ש"ס. הרב גלוברמן, תודה רבה לך.
יכול להיות שאתה צודק, נכון? יכול להיות.
או גם אלי ישי, גם מפלגה חרדית.
אני אמרתי, אלי ישי הכריז שאחרי הבחירות הם מתפצלים, חבל, אני הייתי רוצה, אני מכיר את אלי ישי, שיחזור מהר לתנוף תנועת ש"ס, כרבי דיבר על חזית חרדית, ושכולם ילכו יחד.
אוקיי, הרב גלוברמן, תודה רבה.
תודה רבה, ושנשמע בשורות טובות, הרבה הצלחה.
אמן, תודה רבה. זה בעניין הזה, אגב, מאחורי השידור שמענו סיפור אחר לגמרי על מה שקורה בכפר חב"ד, אבל כנראה שבשידור חי הרב גלוברמן העדיף לא לדבר על שמות ועל סיפורים ספציפיים שידע היטב להסביר לנו מתחת לשידור. אז נשאיר את הדברים כך, עכשיו נצא לפרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם כתבנו שלמה ריזל, שלום שלמה.
שלום וערב טוב אבי.
שוב אוקראינה בכותרות, מחר גם מתקיימת ועידה שם, אבל המתח בין אוקראינה לרוסיה לא נגמר בכלל, אלא אנחנו צפויים לגל של קרבות אולי נוסף.
כן, אז בעצם מה שקורה כרגע במזרח אוקראינה זה לא רק מאבק בין אוקראינה לבין רוסיה, זה בעצם מאבק בין רושי בין גוש המערב לבין הגוש הקומוניסטי, מה שהיינו רגילים לראות בעשרות השנים האחרונות, לפחות בזמן המלחמה הקרה ולפני כן. מה שקורה שם כרגע, לפני כחודשיים הייתה פסגה במינסק בבירת בלרוסיה, בהשתתפות נשיא רוסיה פוטין, בהשתתפות נשיא אוקראינה פורושנקו. הם הגיעו להסכם על הפסקת אש לגבי הלחימה במזרח המדינה, אחרי שרוסיה כבר כבשה את חצי האי קרים בדרום אוקראינה, אבל הרוסים כדרכם לא עמדו במילה שלהם, לאט לאט המשיכו להזרים כוחות, נשק, טנקים משוריינים לתוך הגבול הפרוץ עם אוקראינה, והקרבות שם התחדשו. כרגע האוקראינים מנסים ממש בכל האמצעים שברשותם למנוע את הפלישה הרוסית פנימה, אבל אין להם את הכוח לזה, אין להם את היכולת לזה, אין להם את התקציב אפילו לסבסד את הצבא, אז יש אומנם פה ושם אלמנטים של צבאות זרים שמעורבים. הרוסים מדי פעם מציגים תצלומים של חיילים ערביים שמשתתפים שם בקרבות, אבל האוקראינים מנסים כרגע למנוע את הפלישה הרוסית לאוקראינה. הרוסים רוצים להקים בעצם חיץ בין המחוזות לוגנסק ודונייצק שבמזרח אוקראינה שגובלים עם מערב רוסיה, לבין חצי האי קרים שגובל בדרום אוקראינה. ולמה בעצם הרוסים צריכים את זה? כי הרוסים מבחינתם אוקראינה היא בבת עינם, היא מדינה שהם תמיד רואים אותה כממש רוסיה קטנה, אם נקרא לזה כך, וברגע שנשיא ארצות הברית אובמה בא והפיל את המשטר הפרו-רוסי שם לפני כשנה, הוא בעצם גנב להם את אוקראינה. הרוסים מאמינים שבעצם גם נאטו וגם צבא ארצות הברית רוצים שאוקראינה תהיה המקור, הבסיס לטילים ולנשק ולארגוני ביון מערביים בחצר האחורית של רוסיה, ולכן מאוד מאוד חשוב להם שאוקראינה תהיה בשליטתם. מה שהם כרגע עושים, הם מנסים ליצור חיץ בכל האזור של מזרח אוקראינה ודרום אוקראינה, אזור חיץ שבו בעצם למדינות המערב לא יהיה שום אפשרות להיכנס שם ולהציב שם כוחות צבא.
אוקיי, אגב, החצי האי קרים זה לא פעם ראשונה, היסטוריה של קרבות שליטה על השטח הזה, שהוא שטח תיירותי, שמביא גם הרבה מאוד כסף, אולי האזור הכי חם, אם אנחנו מדברים על הגוש הקר הזה במזרח אירופה, ועוד הרבה דברים טובים ויפים שיש בחצי האי הזה, שכנראה גורמים לכל הצדדים להילחם עליו. אגב, יש איזושהי, אם אני לא טועה, ציטוט או אמירה מאחד מהקדמונים שקושרת ביאת המשיח לחצי האי קרים, אתה זוכר משהו כזה?
יש איזשהו ציטוט שגם אני שמעתי כשהיה שם את הבלגן לפני שנה, שקושרת ביאת משיח למלחמה כלשהי שתהיה בחצי האי קרי. האזור הזה תמיד היה נתון למלחמות בין טורקיה לבין רוסיה במאות הקודמות, זה אזור שהוא באמת ככה אסטרטגי, הוא שולט על הים השחור, הרוסים חווים אותו כמו אוויר לנשימה. וצריך להבין שמחר בוועידת מינסק השנייה, בהשתתפות הנשיא פוטין, בהשתתפות קנצלרית גרמניה מרקל ובהשתתפות נשיא צרפת הולנד, יש שם מלכוד בעצם, כי גם אם הצדדים יגיעו להסכם, בוא נאמר, של הפסקת אש שקטה, כמו שרוצה קנצלרית גרמניה, אמריקה, היא אומרת לא ללחוץ על פוטין, בוא ניתן להסכם השלום לעשות את שלו, בלי לכפות עליו, בלי להאם עליו עם סנקציות, פוטין יפר את זה בעוד חודש. זאת אומרת, מבחינתו זו מלחמה, מלחמת קיום, והוא יהיה חייב שהשטח הזה יישאר בשליטתו. הוא ימצא תירוץ כזה, הוא ימצא תירוץ אחר, אבל מבחינתו זה שטח שהוא ממש חייב המציאות שיהיה בשליטת רוסיה, וגם אם החליטו מאידך שהסכם השלום מתפוצץ והוועידה קורסת, והם בעצם תומכים בהגברת הסנקציות על רוסיה, ואפילו בהזרמת נשק לכוחות האוקראינים, כמו שארצות הברית רוצה לעשות, אז יש פה על אחת כמה וכמה, יש פה גב וסיבה לפוטין לכבוש את האזור הזה, כי הוא מבין שיש פה בעצם איום מפורש עליו, וגם מבחינת פנים רוסית, הרוסים תומכים בפוטין, הפופולריות שלו תמיד נשארת באזור ה-80-90%, וזה משהו אמיתי, זה לא איזה זיוף בסקרים, זה משהו אמיתי, כי הרוסים מבינים שפוטין נלחם בשבילם מול כל המערב, הוא לא רוצה שיגנבו את רוסיה, זאת אומרת, אולי מבחינה מערבית, הסיפור שקורה שם, לפחות בימים אלו, הרבה יותר מעניין ממה שקורה בסוריה או בעיראק, כי בעצם, שוב, יש פה תנדר של המלחמה הבין גושית, וגם הכוחות הצבאיים שמשתתפים בלחימה שם הרבה הרבה יותר גדולים מאשר הקרבות שנמצאים כיום בסוריה או בעיראק, כי בסוריה או בעיראק יש המון קרבות קטנים, פה כמה מאות חיילים, פה כמה מאות חיילים, אפילו המבצע הגדול שהיום חיזבאללה וסוריה פתחו בדרום סוריה, באזור שגובר עם ישראל בגולן הסורי, זה מבצע שהם הודיעו שיש בו 4,500 לוחמים ו-50 משוריינים, לעומת מה שקורה באוקראינה, ששם יש מאות משוריינים, טנקים, עשרות אלפי חיילים משני הצדדים, בהחלט מלחמה גדולה מאוד, והסיפור הזה ככה עובר בשקט מתחת לרדאר התקשורתי, אני לא יודע למה, אבל סיפור בהחלט גדול מאוד. עכשיו צריך להזכיר שיש פה גם כאלו, אתה יודע, היהודים תמיד אשמים בשני הצדדים. ביקרתי באוקראינה בשנה האחרונה כדי לסקר את המלחמה הזו, יש מחלוקת בקהילה היהודית במי כדאי לתמוך, יש כאלה שמעדיפים את הרוסים, כי בכל זאת הם יודעים שרוסיה, לפחות רשמית, היא לא אנטישמית, לאוקראינה יש היסטוריה גדולה של אנטישמיות, זו אחת המדינות שעדיין הכי אנטישמיות בעולם, יש להם את ההיסטוריה של הקוזאקים, של פרעות תח ותת, ושיתוף הפעולה עם הנאצים, גם היום בצבא האוקראיני יש יחידות, יש יחידה שקוראים הפראווי סקטור, הסקטור הימני, אנשים שהולכים בגאון עם תמונות של היטלר, שיש להם קעקועים של צלבי קרס וכאלו. לידך יש כאלה שמפחדים לחזור לזמן הקומוניזם, מפחדים מהדוב הרוסי הגדול ומעדיפים את השקט האוקראיני, גם אם במידה מסוימת יש שם אנטישמיות, הם מעדיפים להיות יותר קרובים למערב, לחסות בצילו של המערב ולהתרחק כמה שיותר מרוסיה, כי הם זוכרים את תקופת הקומוניזם לרעה.
אוקיי, שלמה ריזל כתבנו, תודה לך על הסיפור הזה, נמשיך לעקוב אחרי המתחה שם באוקראינה, תודה רבה.
לילה,
עכשיו אל מזג האוויר, נעמה איזנבורג, שלום. חזאית ערוץ 10, נעמה איזנבורג איתנו. אוקיי, טוב, מיד תהיה איתנו, אנחנו נשמע על מזג האוויר המוזר הזה שפוקד אותנו, קודם כל אובך כבד מאוד גם עכשיו, בהרבה מאוד מאזורי הארץ, מרכז, דרום, רוח שמגיעה ממצרים אלינו, הופכת את האוויר כאמור לסמיך, לאובך, חול, מקשה מאוד על קשישים, על תינוקות, על אנשים שעושים ספורט. משרד לאיכות הסביבה כאמור גם מדווח על חשש לזיהום אוויר. זה מה שקורה בשעות האחרונות. אנחנו פונים לנעמה איזנבורג, חדשות חזאית ערוץ 10, שלום לך.
אהלן, מה שלומך?
ברוך השם מצוין, אנחנו רואים איזה גביר מוזר, ואנחנו שואלים מתי זה ייגמר, בגשם שירד?
רק בגשם שירד, וגם תלוי איפה. רק מחר בשעות הצהריים, מחר הצהריים, רק אז, אם דיברת על אובך, רק אז הגשם שהגיע פשוט ישטוף את האובך והחול. קצת הסבר, האובך והחול הזה מגיע אלינו מהסערה, עם הרוחות המאוד חזקות, רוחות דרומיות מערביות. המשאבים היום הגיעו בחלק מהאזורים ל-90 קילומטרים לשעה. המשאבים האלה רק ילכו ויגבירו את עצמם. אני מעריכה שמחר נגיע אפילו למשאבים של 110, אולי אפילו 120 קילומטרים לשעה. זה באמת רוחות מאוד מאוד חזקות. מי שלא קשר עד עכשיו, זה קצת חבל דברים, כי פשוט זה כבר, אני עכשיו יצאתי וראיתי דברים מתחילים, עופפים ברוח, אפילו איזה רמזור ש... מה לעשות, הרוח פשוט הפילה אותו. כן, זה לא נעים. אז מי שלא עשה את זה עד עכשיו, רצוי לה שיעשה את זה, כמובן שישמור, שישמור את עצמו, כי באמת בכל רחבי הארץ אנחנו מדברים על רוחות מאוד חזקות, והרוחות האלה מביאות אבק וחול, וזה גורם לרמות זיהום אוויר מאוד מאוד חריגות ביחס ליום בהיר, לתקן של יום רגיל. למשל, חול עכשיו כאן בתל אביב, יש חריגות של פי 30, בירושלים פי 20, ביבנה נרשמות ממש ברגעים אלה חריגות של פי 35. לצד כל זה גם הרעות, כי זה חול ואבק, הרעות הולכת ויורדת. נכון לעכשיו הרעות כאן בתל אביב למשל 4 קילומטרים, ירושלים, יבנה קילומטר אחד, בר שבע אנחנו מדברים על 500 מטרים בלבד, זה יחמיר בכל רחבי הארץ, כל הזמן הרוחות האלה מחדירות אוויר עם חול ועם אבק. אז מי שיוצא לדרכים, מי ששומע לנו, כדאי מאוד להיזהר כרגע בחוץ, ושוב, רק שהגשם הרציני יגיע, רק אז פשוט האוויר הזה ישתף, ולא אוויר שטוב לנשום אותו, בטח לא, אתה יודע, אנשים בריון, כן, ילדים קטנים, קשישים, אוכלוסיות שיש להם מחלות נשימתיות, הם יודעים מראש לא לצאת, בטח לא לעשות ספורט עכשיו בחוץ,
בוודאי.
מאוד להיזהר.
עכשיו בוא נראה מתי בעצם הגשם הזה יורד, לפחות באזור המרכז, ירושלים.
אז זהו, אז הירושלמים אני חייבת לציין שהם יראו את הגשם מאוד מאוחר מחר, שעות הצהריים, אחר הצהריים הגשם יגיע, כי הזרימות האלה פשוט ידחקו כל הזמן את הגשם צפונה. אני יכולה להגיד לך שנכון לעכשיו במקם גשם יורד באזור הצפון, אזור המרכז יראה את הגשם, שזה אומר קו תל אביב, אזור ראשון לציון, יראו את הגשם בשעות הצהריים, ורק לאט לאט הוא ממש יחסה את כל אזור המרכז. כך שאני מאמינה שבשעות הערב ביום רביעי, מחר ביום רביעי, אנחנו נראה ככה את כל הארץ מתחילה להיות שטופה בגשם, וזה גשם שבאמת ינקה אותנו. יום חמישי זה יהיה יום ככה חורפי, גשום, קר, סכנה ממשית.
שלג בצפון.
שלג בחרמון, שלג בערי הגליל והגולן כרגע מעל 1,000 מטרים.
אוקיי.
חשוב לציין.
אז זה רק, וחשוב... אז זה רק חרמון.
כרגע זה חרמון, אלרום, נמרוד, זה המקומות שירדו. חשוב לציין שבכל רחבי המדינה, מרכזי הערים, כן יכולים להיות הצפות, בגלל כמויות מאוד גדולות. אנחנו מדברים למשל באזור הצפון על 200 מילימטרים עד סוף שבוע, אזור המרכז באזור ה-100 מילימטרים, אין ספק שאנחנו נסגור את הממוצע השנתי, העונתי, של כל העונה, עד עכשיו באיזה 3 מערכות פחות או יותר, שזה בהחלט יפה, אבל יש מינוסים במערכות. יפה מאוד, אבל יש מינוסים במערכות האלה. אנחנו לא מצליחים לאגור את המים המים שיורדים בפרק זמן מאוד קצר.
הם יורדים בבת אחת בכמות מהירה ורצים לים.
בדיוק. תשמע, זה גם לטבע הרבה יותר טוב, שכל פעם יורדת מנה קטנה, הקרקע מצליחה לספוג. זה קצת לא טוב לנו, כי אנחנו באמת לא מצליחים לאגור את כל המים, אבל אין ספק שזה באמת, החורף נתן פוש מאוד רציני במערכות האחרונות.
מעניין, בכלל השבוע הזה, התפוחות, קיץ וחורף ועובר.
מאוד. מ-27-28 מעלות, אנחנו נראה לטמפרטורות מאוד נמוכות, מאוד חורפיות, אבל אתה יודע, איזה שינויים, זה הוכחה של ההתחממות הגלובלית.
כן, מחכים לגשם שינקה את האוויר, הרבה מאוד גם וירוסים ושפעות וחיידקים.
והצטננויות, כמו שאני.
כן, כל הדברים האלה ייפסקו בבוא הגשם.
בהחלט.
נעמה איזנבוך, ערוץ 10, תודה רבה.
שיהיה ערב טוב, להתראות.
ערב טוב, להתראות.
ושמח בפנים מלמעלה ירד ויביא לי את החום בביתו טיפה ועוד טיפה והרוחות שמתחזקות אנשים ממהרים רצים והוא שוטף את הרחובות וילדים קטנים מעיל ומגפיים את העיניים מרימים ומחכים למעלה מבקשים לכבר גשם שם למעלה מבקשים בצד הדרך קובים מחכים פתאום טיפה אחת של גשם שווה יהלומים ומספרים שעל כוכב אחד יש מים והחזאי טעה ושוב יורדים גשמים לא מבינים את השמיים לא הרבה אנשים אם גשם טוב או רע תלוי את מי שואלים חקלאי ועל פנה דמעות של מים או מכונית שמתיזה את הגשמים אז רד כבר גשם כאן למטה מבקשים רד כבר גשם שם למעלה
המרכזית עם אבי נמרן
עכשיו אנחנו עם אריה אורנג' שלום לך
שלום אבי לך ערב טוב ולכל המאזינים
ערב טוב הטרור בירושלים במזרח ירושלים סביב הר הזיתים בכל השכונות הללו גם שכונות שסמוכות מאוד לבתים של יהודים לא פוסק לרגע ואנחנו לא שומעים על זה בתקשורת
אכן כן, לצערי בזמן האחרון היה תקופה של איזה רגיעה, בוא נאמר רגיעה, זה לא שהטרור נעלם לגמרי, היה רגיעה, ולצערי בימים האחרונים הטרור מתגבר במזרח ירושלים, לאו דווקא בהר הזיתים, בשכונות שמיועדות לפורענות, אלא גם באזורים כגון פסגת זאב, נווה יעקב, אנחנו עדיין סובלים, אתמול בערב נזרק לעבר הרכבת הקלה, בקבוק של צבע, דבר שהקשה על הקטר הרכבת להמשיך הלאה בנסיעה, ולצערי, זאת אומרת, קודם כל אני רוצה להודות לרדיו קול חי שמעלים את זה למודעות, ולצערי, כיוון שזה לא במודעות בתקשורת, כוחות הביטחון פחות מטפלים בנושא של הטרור הערבי, ולכן אני ראיתי לנכון להעלות את הנושא הזה שוב.
אוקיי, אגב, אתה יודע על עוד חילולי קברים בהר הזיתים בשבוע האחרון?
אני יכול לומר לך מה אני כן יודע. אני יודע שביום שישי הקרוב מתוכנן סיור על ידי אריה קינג, חבר מועצת העיר ירושלים, רק לבוגרי יחידות קרבי. חבר'ה שיצעדו בכל השכונות של מזרח ירושלים ויאבטחו גם אלה שעולים להר הזיתים, כיוון שמדובר אוטוטו לפני ראש חודש אדר, וגם לתת תחושה של ביטחון לטובת התושבים. אז מי שבאמת בוגר יחידה צבאית ומעוניין להשתתף בסיור, שהתקשר למעונו של אריה קינג, חבר מועצת העיר, שהוא בעצם מארגן את זה בסיור של יד הר הזיתים, וגם בעוד שכונות, כמו בבית חנינה, שבזמן הקרוב גם יארגן סיור.
תגיד, מה אנחנו יודעים על טרור, או לפחות נזקים גם שנגרמים כל הזמן על נגד גני ילדים ומוסדות חינוך, גם בשכונת נווה יעקב, פסגת זאב, גבעה צרפתית, מקומות מהסוג הזה, אתה מכיר את המקרים הללו בלילות?
כן, לצערי הטרור זה לא רק אבנים שעוברים כל מיני רכבים בשכונות הערביות, אלא אנחנו גם סובלים מגנבות ומהטרדות של בנות יהודיות על ידי ערבים. ולכן מאוד 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 חשוב וטוב שאתה מעלה את הנושא אצלכם בשידור, ואני מקווה שבעזרת השם גם משטרת ישראל תטפל בזה ביד חריפה וקשה, ואני מקווה גם שהתושבים ישימו עין, כמו שבזמנו היה סיסמה, שימו לב לחפץ חשוד, ככה גם יטפלו בנושא הזה, אם זה גנבות או הצקות למיניהם. ובעזרת השם, אני מקווה שהביטחון יחזור מהר מאוד לתושבי ירושלים.
אריה אורנג', תודה רבה לך מתושביה של ירושלים, השכונות כאמור שנמצאות סמוך מאוד לכפרים הערביים, גם במזרח ירושלים וגם בצפונה. עכשיו אנחנו פונים אל כתבנו צבי טסלר, שלום צבי.
שלום, ערב טוב אבי.
בוא נדבר על מה, כסף מזומן או כרטיס אשראי, על מה...
גם וגם, קודם כל כסף מזומן, אם יש לך כדאי שתשמור, בקרוב זה יהיה מוצח נדיר, טוב לא עד כדי כך נדיר, אבל בכל זאת בבנק ישראל עושים יחד עם הממשלה מאמצים כדי שהשימוש בכסף מזומן בעסקאות ילך ויתמעט. קודם כל מה שקרה היום, בנק ישראל מוציא למעשה טיוטה חדשה, שתיכנס כבר בחודש מרץ, בחודש הבא, לתוקף. התקנה הזו קובעת בעצם שימוש בכרטיסי דביט, כרטיסי חיוב, שהם סוג של כרטיס אשראי, אבל בכמה שינויים. קודם כל, מבחינת החיוב, החיוב הוא בידית, יורד מהבנק, ולא בסוף החודש. וגם בית העסק קבל את זה תוך שלושה ימים, כך שלטובת בית העסק הוא מתייחס לזה כמעט כמו כסף
וכמובן
מזומן.
וכמובן הוא לא מצריך מסגרת ולא מצריך אישורים כאלו ואחרים שיש בכרטיס
לא,
אשראי סטנדרטי.
מבחינתך זה כמו למשוך כסף מהבנקת מזומן, פשוט במקום למשוך כסף ולשלם, אתה קונה וזה יורד ישירות מהחשבון, אבל בנק ישראל קובע, הבנק לא יוכל לחייב אותך לא עמלת שורה ולא עמלת פעולה, אלא זה יהיה חינם לגמרי. גם מבחינת העלויות לבית העסק יהיו משמעותית יותר נמוכות, אם היום העמלה ממוצעת של כרטיסי אשראי 0.7%, כשבתי עסק קטנים משלמים עוד יותר, העמלה המקסימלית תהיה 0.3%, מה שאומר שבתי העסק ירוויחו, יהיה להם יותר זול, ובבנק ישראל מקווים שזה יגולגל בסופו של דבר לצרכנים.
צבי, מה הרווח? מה זה משנה איך אני משלם במזומן או בכרטיס הזה? מי מרוויח מזה?
אז זהו, מי שמרוויח מזה זו הכלכלה, כי היקף ההון השחור, אותו כסף שלא מדווח בשום מקום ומתגלגל מתחת לשולחן, ההיקף של זה הוא אדיר, 20% מהתוצר, מדובר על הכנסה של כ-50 מיליארד שקלים בשנה שיכולה להתווסף אם כל הכסף הזה ידווח, וזה קורה במקביל לתקנה שעוברת רק השבוע, ביום ראשון בישיבת הממשלה, כאילו אין בחירות, מעבירים חוק לקראת קריאה ראשונה, יכול להיות עוד לפני הבחירות, לצמצום השימוש במזומן, לא תוכל לעשות עסקה של בהתחלה יותר מ-50,000 שקלים, ואחר כך יותר מ-15,000 שקלים במזומן, תרצה לקנות משהו יותר מזה, אך זה רק צ'ק, העברה בנקאית, או כרטיס דביט, במקרה שזה בית עסק, ככה רוצים לצמצם את האפשרות להעביר דברים בצורה לא חוקית, לצמצם את ההון השחור, וכך להיטיב עם הכלכלה, להעלות את גביית המיסים, כשבסופו של דבר זה אמור להיות מתועלת לכולם, וגם זה במסגרת אותה ועדה מיוחדת שנועדה להפחית את יוקר המחיה. אחת ההמלצות שלה הוא שימוש בכרטיסי דביט. כרטיסי אשראי עולים לא מעט לבתי העסק, ובסופו של דבר העלות הזאת מגולגלת אלינו הצרכנים, וברגע שהבתי העסק יהיה להם יותר זול, התחרות ביניהם תהיה גבוהה, הם יוכלו לעשות את זה. מי שבעיקר מתנגד לכרטיסים האלו, הם חברות האשראי שמרוויחות הון עתק מכל העסקאות שאנחנו עושים בכרטיסי אשראי היום, עסקאות שיצומצמו משמעותית בשימוש בכרטיס דביט, אבל בבנק ישראל החליטו ללכת על כל הקופה, לא להתחשב בהתנגדויות של חברות האשראי, וללכת עם הצד הזה.
וללכת עם המיזם הזה, ועוד כמובן נשמע בתקופה הקרובה גם את החיוב וגם את השלילי על הכרטיס הזה, הרבה מאוד התנגדויות, מצד שני גם הרבה מאוד יתרונות, ימים יגידו. צבי טסלר, תודה רבה לך.
ערב טוב.
סיימנו את המהדורה המרכזית, ואנחנו רוצים להודות לצוות שלנו, לטכנאי שי פופובסקי, לאשר גרייבר, שערך והפיק את המשדר הזה, לעורכת הראשית אסתי פלד, ולכם מאזינים שאתם מדי ערב, כאן, איתנו, במהדורה בכל חי. אם רוצה השם גם מחר, נשוב ונשתמע בשעה 7, ועד אז נאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות וחדשות טובות, ומזג האוויר כאמור סוער, גם לנהוג בזהירות, גם כמובן לשמור על הבריאות, הכל בידי שמיים, חוץ מצינים פחים, כמו שאומרת הגמרא. ערב טוב לכם, להתראות.